אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
הצלחה עם כסף תלויה ממש מעט ברמת האינטליגנציה שלכם והרבה יותר בהתנהגות שלכם. איך זה יכול להיות שיש אנשים עם הישגים אקדמיים רבים אבל בלי הרבה כסף בחשבון הבנק שלהם? או אנשים עשירים שבכלל לא למדו באקדמיה? הפסיכולוגיה של הכסף הוא ספר שנכתב על ידי מורגן האוסל, שחקר את הקשר המורכב ולעיתים לא רציונלי שקיים בין התנהגות אנושית לבין כסף. האוסל מעמיק בגורמים הפסיכולוגיים והרגשיים שמשפיעים על האופן שבו אנשים חושבים, מנהלים ומשקיעים את הכסף שלהם, ומספק לנו כמה תובנות ממש מעניינות לגבי הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות ולגבי הדרך שבה אנחנו פועלים עם כסף. וכמובן, פה אני הולכת לסכם לכם את כל התובנות החשובות והמעניינות האלה. אבל רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, אז נעים מאוד, אני מיטל נתיב, יועצת פיננסית והבעלים של חברת נתיבי הכסף שירותים פיננסיים בע"מ. כתבתי את הספר אינטליגנציה כלכלית ואני פועלת בכל המדיות השונות כדי להנגיש לכם כמה שיותר ידע שיעזור לכם בהתפתחות האישית ובהתפתחות הפיננסית שלכם. אנחנו נותנים מגוון רחב של שירותי ייעוץ ותכנון כלכלי, תכנון השקעות, תכנון פנסיוני וביטוחי, וכמובן פיתחנו ויצרנו קורסים שיעזרו לכם לקבל את הידע החשוב שאתם צריכים לגבי כסף והשקעות. לענייננו. כמו שאמרתי, הספר שם לנו זרקור חשוב על האישיות שלנו ועל ההתנהגות שלנו, והחיבור של זה ליכולת שלנו לייצר אושר לאורך חיינו. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון, המאוד חשוב שעולה מתוך הספר. הדרך שבה כסף עובד מושפע יותר מהאמונות של בני אדם לגבי מה שקורה בעולם, מאשר ממה שבאמת קורה בעולם. אני אגיד את זה שוב. הדרך שבה כסף עובד מושפע יותר מהאמונות שיש לנו, בני האדם, לגבי מה שקורה בעולם, מאשר ממה שבאמת קורה בעולם. ומה שבני אדם חושבים על מה שקורה בעולם, מושפע מהניסיון האישי שלהם ומהסביבה שלהם. הנה דוגמה. סביר להניח שאדם אשר גדל במדינה שיש בה משבר אינפלציוני, יהיה בעל ניסיון לא טוב עם חיסכון, והוא ירגיש שהוא חייב לבזבז מהר את הכסף שלו, כי יכול להיות שמחר כשהוא קום בבוקר, כבר לכסף שלו בכלל לא יהיה ערך. לעומתו, אדם שגדל וחי במדינה עם כלכלה משגשגת, עם מטבע חזק, יחשוב אחרת על חיסכון. הוא כן ירצה לחסוך יותר. הגישה שלו לחיסכון תהיה יותר אופטימית. וכל החלטה שאנשים עושים עם כסף היא מוצדקת על ידי האינפורמציה שיש בידיהם באותו רגע, וקשורה בקשר ישיר לדרך שבה הם מאמינים שהעולם עובד. אז לפעמים, כשאנחנו מסתכלים על פעולות פיננסיות שאחרים עושים, או אפילו כאלה שאנחנו עשינו בעבר, לפעמים זה יכול לראות לנו כאילו איזה פעולה משוגעת עשינו, או איזה פעולה משוגעת מישהו אחר עשה. אבל זה לא משוגע. אנשים פועלים על סמך חוויות וניסיון קודם שלהם, שיכולות להיות להם הגיוניות באותו רגע נתון. אז לכל אחד מאיתנו יש אג'נדות שונות, שנשענות מהתפיסה שלנו את העולם. הבעיה היא שאנשים הולכים אחרי חוכמת ההמונים, מבלי להבין את הדברים עד הסוף, ומבלי להבין האם זה מתאים להם. ואז הסוף הטרגי הוא בלתי נמנע. ככה נוצרות בועות כלכליות, שגורמות להפסדי עתק לאנשים. וזה מחבר אותנו לדבר הבא. שלמשקיעים שונים יש מטרות שונות. אל תבצעו השקעות או מהלכים פיננסיים כי מישהו אחר עשה אותם. עשו אותם אם הם מתאימים לכם, באופן אישי. מחבר הספר ממליץ לנו לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להבין את הנושא, ולהבין איזה משחק אנחנו משחקים, כי כל אחד מאיתנו משחק משחק אחר. אז איזה סוג משקיע אתם רוצים להיות? וגם כאן זה מתחבר למה שאני כל הזמן ממליצה, תלמדו השכלה פיננסית לפני שאתם מבצעים פעולות. גם אם אתם לוקחים ייעוץ אישי, תלמדו את זה, תבינו את זה. אתם חייבים את זה לעצמכם. אם תשאלו אנשים עשירים ומצליחים על ההצלחה שלהם, הם כמובן ידברו על העבודה הקשה שהם עשו ועל כל ההקרבה והמחירים שהם שילמו בדרך, וזה נכון לגמרי. אבל אי אפשר להתעלם ממשתנים נוספים שנמצאים במשוואת ההצלחה הזו, והם מזל ולקיחת סיכונים. התוצאות שתקבלו בחיים שלכם נובעות גם ממשתנים שהם מעבר אליכם כאנשים ומעבר למאמצים שאתם תעשו. עכשיו, אל תטעו, זה לא אומר שאתם לא צריכים לנסות, זה לא אומר שאתם לא צריכים להקדיש מאמצים, ושאתם לא צריכים לשלם את המחירים, ואנחנו גם נתייחס לזה בהמשך. אבל זה אומר שחייב להבין שמאמצים ועבודה קשה הם לא המרכיבים היחידים בנוסחת ההצלחה. ואם ראיתם את הסיכום שעשיתי לספר מצוינים, אז אתם כבר מבינים בדיוק למה הכוונה. ואם לא ראיתם את הסיכום הזה, תצפו בו אחר כך. מאוד מומלץ, גם שם מחבר הספר מראה לנו מחקרית, איך יש משתנים שהם לא תלויים בנו ומשפיעים משמעותית על ההצלחה שלנו בחיים. ובואו ניקח לדוגמה את ביל גייטס. ביל גייטס ידוע כאדם של הצלחה ושל חדשנות. כשהוא היה צעיר הוא למד בבית ספר פרטי בסיאטל, שהיה היחיד בשנות ה-60 שלימדו במחשבים ובכלל שהיו במחשבים. אם הוא היה הולך ללמוד בבית ספר אחר, ולא פוגש את עולם המחשבים בגיל ובזמן שבו הוא פגש את העולם הזה, האם הוא עדיין היה מגיע לאותם הישגים אליהם הגיע היום? כנראה שלא. ביל גייטס התעניין במדעי המחשב כתוצאה מהחשיפה שלו לעולם הזה בהיותו צעיר, בבית הספר הפרטי היחיד באזור שבו היו מחשבים, הוא גם זכה לקבל מורה שהיה מוכן להקדיש לו יותר זמן וללמד אותו מעבר לרגיל. גם ביל גייטס עצמו הודה שאם לא הייתה לו היכולת ללמוד בבית ספר כמו זה, כנראה מייקרוסופט לא הייתה קיימת. גייטס גם לא היה התלמיד המבריק היחיד בבית הספר הזה. היו איתו שני בחורים נוספים, פול אלן וקנט אבנס, והם היו חברים שלושתם. עכשיו, כל אחד היה חושב שהנה, זאת חבורה שנועדה להצלחה גדולה בחיים. אז שניים מהם הצליחו, אבל קנט אבנס נהרג בתאונה מצערת לפני שסיים את לימודיו. המזל אצלו לא הצליח, לא עמד לצידו. אז אנחנו יכולים לראות רק תוצאות של הצלחות. אנחנו לא רואים את כל הגורמים המרכיבים אותן. ככה זה גם קורה עם לקיחת סיכונים. כשאנחנו רואים חברה גדולה ומצליחה, אנחנו לא יודעים באמת להעריך את כל הסיכונים שאותו יזם לקח, את הסיכונים שהמשקיעים לקחו, כדי שהחברה הזאת תהיה עכשיו חברה מצליחה כמו שהיא. אנחנו לא יודעים את החובות שאותם יזמים נכנסו אליהם בזמן שאימרו על ההצלחה של החברה שלהם. הקושי בזיהוי המשקל של גורמי ההצלחה השונים, מזל, כישורים וגודל הסיכון שנלקח, זה מה שמונע מאיתנו להבין באמת מהי הדרך הטובה ביותר להגיע להצלחה. וזה מה שמונע מאיתנו הרבה פעמים גם לקבל החלטות טובות לגבי הכסף שלנו. אז לא כל הצלחה היא תוצאה של עבודה קשה בלבד, ואנחנו לא צריכים להסתכל על מקרי הצלחה יוצאי דופן או להסתכל על דוגמאות מיוחדות, כיוון שככל שהתוצאה היא יותר יוצא דופן, כך הדרך שלנו ליישם אותה תהיה פחות ישימה, כי כנראה אלמנט המזל ולקיחת הסיכונים שיחקו שם תפקיד משמעותי. בואו נדבר רגע על מתי מספיק זה מספיק. הרבה אנשים רוצים להיות עשירים, אבל עושר הוא דבר מאוד מופשט. כמה עשירים אתם רוצים להיות? כמה יהיה מספיק מבחינתכם? להיות בלתי מסופקים ממה שיש לנו זאת סכנה מאוד גדולה. יש אנשים שיש להם הכל, עושר, כוח, הישגים, אבל הם ימשיכו לסכן את הכל כדי להשיג עוד ועוד. מחבר הספר נותן לנו דוגמה כזאת, הוא מספר לנו סיפור על רג'ט קופטה, אשר התייתם בגיל צעיר, אבל שנים אחר כך קיבל תואר MBA מאוניברסיטת הרווארד והפך למנכ"ל של חברת מקנזי. עד 2008 דווח ששווי הנכסים של החברה הוא 100 מיליון דולר. אבל הוא רצה יותר, הוא החליט להשיג יותר. ב-2008, בזמן המשבר הכלכלי הגדול, ובזמן שגולדמן סאקס קרס, וורן באפט החליט להשקיע 5 מיליארד דולר בבנק כדי לעזור לו לשרוד. גופטה היה אחד מחברי הדירקטוריון של הבנק, והוא שמע על זה לפני הציבור. הוא החליט שהוא יעשה שימוש במידע הזה כדי לקנות מניות של גולדמן סאקס לפני שהם יעלו כתוצאה מההשקעה של באפט. כמובן הוא נעצר עבור שימוש במידע פנים, וככה בעצם הרס את כל המוניטין ואת כל הקריירה שבנה במשך שנים, כי הוא רצה עוד, כי הוא לא הרגיש שיש לו מספיק. וזה כבר נקרא חמדנות, ויש לנו פה כמה שיעורים חשובים ללמוד. השיעור הראשון זה לשים לב מתי החמדנות שלנו גוברת על הסיפוק שלנו מדברים. כשאתם מרגישים יותר חמדניים מאשר מסופקים, זה תמרור אזהרה. זה אומר שאתם כנראה תיקחו סיכונים לא הגיוניים. האושר באלף, האושר האמיתי, נמצא ביכולת שלנו להרגיש מספיק, ולא בציפיות הבלתי נגמרות שלנו. הדבר השני זה אל תשוו את עצמכם לאחרים. זה פשוט עינוי מיותר. תמיד יהיה מישהו שישיג תוצאות טובות יותר מכם, מישהו שיהיה גבוה יותר בסולם ההצלחה. ולהשוות את עצמכם אליהם יגנוב מכם את האושר. תרוצו במסלול שלכם, בקצב שלכם, לא במסלול של מישהו אחר. והדבר השלישי זה שיש הרבה דברים שלא שווים את לקיחת הסיכון למרות הפוטנציאל לרווח. למוניטין שלכם אין מחיר. לחופש ולעצמאות שלכם אין מחיר. למשפחה ולחברים, להיות אהוב על ידי אלו שאתם אוהבים, אין לזה מחיר. לאושר באלף אין מחיר. אם אתם רוצים ליהנות מכל אלו, אתם צריכים לדעת מתי להפסיק לקחת סיכונים שיפגעו בדברים האלה. אחת התובנות המשמעותיות שאוסל מספר בספר שלו, זה כמובן הנושא של הריבית דריבית. ואם אתם עוקבים אחרי התכנים שלי, אתם יודעים כבר כמה חשוב לנצל את אפקט הריבית דריבית. מדברים על זה רבות כל הזמן, בכל מקום. יש לכם גם בערוץ שלי סרטון על זה, גם הכנתי לכם באתר שלי מחשבון ריבית דריבית. אתם מוזמנים אחר כך לגשת ולשחק איתו. עכשיו, כמובן, מחבר הספר נותן לנו פה את המשמעות של הנושא הזה של ריבית דריבית, וממחיש לנו את זה דרך הדוגמה של ההון שצבא וורן באפט. הרבה ספרים מציגים את הדרך שבה וורן באפט עשה את ההון שלו, באמצעות השקעות, באמצעות הבנה עמוקה של עולם העסקים, וכל זה מאוד מאוד נכון, אבל רובם משמיטים את החלק של ריבית דריבית מתוך ההון שצבר. הוא צבר כבר מעל 100 מיליארד דולר, וחלק גדול מאוד 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 מתוך זה, הרוב המוחלט של זה, למעשה נצבר כתוצאה מריבית דריבית. אין ספק שבאפט הוא משקיע מדהים, ואין ספק שיש לו יכולות מעל הממוצע, ויש לו אובססיה מטורפת לנושא הזה של כסף ועסקים והשקעות, ועושה את זה בהצלחה רבה, אבל גם יש פה משתנה נוסף משמעותי, וזה פרק הזמן שבו הוא משקיע. באפט משקיע מאז שהוא ילד, והשווי הגדול שלו התחיל לצבור תאוצה רק מגיל 50. אז יש פה עוד אלמנט חשוב שזה הריבית דריבית. אז השקעה טובה היא לא בהכרח לפי התשואה הגבוהה ביותר, אלא זו שיש בה את אפקט הריבית דריבית. וגם השותף של באפט, צ'רלי מנגר, אומר דבר כזה, החוק הראשון להצלחה כלכלית זה לא להפריע להשקעה הטובה לעבוד. אז רוב המוחלט של ההון של וורן באפט נוצר בזכות אפקט הריבית דריבית. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם בוחנים השקעה. ותזכרו, ריבית דריבית זה כמו לשתול עץ. בשנה אחת לא תראו התקדמות. בעשר שנים רק תתחילו לראות את השינוי, ובחמישים שנה תראו שיצרתם משהו מדהים. אבל להישאר בתוך ההשקעה הזאת כל הזמן, דורש מאיתנו לשרוד את העליות והירידות של החיים שכולנו חווים לאורך הזמן. ומחבר הספר נותן לנו שתי דוגמאות. הוא אומר, קחו שני משקיעים. מיטל משקיעה 100 שקלים בכל חודש באופן קבוע, ותראו את משה, משקיע 100 שקלים כשהשוק עולה, ומוכר בכל פעם שהשוק יורד. משה מנסה לתזמן את ההשקעה שלו. מי לדעתכם ירוויח יותר בסופו של דבר? צודקים. מיטל תרוויח הרבה יותר ממשה, וזה בגלל שמיטל השקיעה בצורה עקבית, ולא ניסתה להשיג רווחים מעל הממוצע על ידי ניסיונות לתזמן את השוק. אז אל תנסו לנצח את השוק ולהשיג רווחים מעל הממוצע, כי ככה אתם מפסידים הרבה יותר כסף. גם מי שמחפש את ההשקעות שנושאות את התשואות הגבוהות ביותר, ולא מסתפק בתשואות רגילות, גם שמה בדרך כלל מפסידים הרבה יותר כסף. אנשים מחפשים להתעשר מהר, להביא את המכה, אבל לא מבינים את העקרונות והיסודות של צבירת עושר. וזה מביא אותי לנושא הבא בספר. להתעשר לעומת לשמור על עושר. ובכל מקום מדברים כל הזמן על איך להתעשר. אבל העניין הוא לא רק לצבור עושר, אלא גם איך לשמר אותו לאורך זמן. כדי לשמור על עושר, אתם צריכים להיות אנשים שמסתפקים במה שיש לכם, ולהוסיף לזה גם קמצוץ של פרנויה. להתעשר דורש לקחת סיכונים, דורש להיות אופטימי לגבי העתיד. להישאר עשיר דורש ממכם צניעות, ענווה והבנה שכל מה שהרווחתם יכול להילקח מכם. כמה מההשקעות שלכם נמצאות באפיקים סולידיים וכמה באפיקים מסוכנים? אתם צריכים לבנות אסטרטגיית השקעות שתעזור לכם להבין מהו התמהיל הנכון עבורכם. האם אתם בשלב שבו אתם צריכים אסטרטגיה של הגדלת הון? או האם אתם בשלב שבו אתם צריכים אסטרטגיה של שמירה על ההון. כל אסטרטגיה כזו תגזור תיק השקעות אחר. כשאנחנו בנתיבי הכסף בונים תוכניות כלכליות לאנשים ולמשפחות, אנחנו גוזרים את תוכנית ההשקעות לפי המטרות ולפי השלב הכלכלי שבו האנשים או המשפחה שבו הם נמצאים. האסטרטגיה של הגדלת הון מחייבת שיהיה לנו בתיק השקעות שכוללות מנועי צמיחה חזקים ולקיחת סיכונים גבוהים יותר, ולהפך כמובן. דבר נוסף ומאוד חשוב שעולה מתוך הספר, זה הנושא הזה של עושר, שזה לא מה שאתם רואים. עושר זה מה שאתם עושים. אל תסתנברו מאנשים שמראים כמה שופינג הם עושים, ובאיזה רכב הם נוהגים, וכמה טיולים בחול הם עושים. רוב האנשים אומרים שהם רוצים להיות מיליונרים. כשלמעשה הם רוצים פשוט לבזבז מיליון דולר, אבל לבזבז מיליון דולר זה בדיוק ההפך מלהיות מיליונר. עושר הוא חבוי. עושר מייצר אפשרויות, גמישות, גדילה, הוא נותן לנו את היכולת לקנות דברים אם אנחנו צריכים. אבל לבזבז כסף כדי להראות לאחרים כמה יש לנו, זאת הדרך המהירה להפסיד את הכסף שלנו. יכול להיות שאתם חושבים שאתם רוצים בית מפואר ומכונית יקרה, אבל זה לא באמת מה שאתם רוצים. אתם רוצים כבוד, אתם רוצים מערצה מאחרים, ואתם חושבים שזה מה שתקבלו אם תקנו את הדברים המפוארים האלה. אבל למעשה, אתם לא תקבלו מזה כבוד והערצה, ובטח שלא מהאנשים שאתם רוצים את זה מהם. אנשים חושבים שאם הם ייסעו בטסלה החדשה, אז אנשים אחרים יסתכלו עליהם בהערצה. אבל האנשים שמסתכלים בהערצה זה לא עליכם בתוך הרכב, אלא על הרכב עצמו. אז עושר אמיתי נוצר מכסף שלא בזבזתם, ולא מהדברים שקניתם. ואני רוצה פה לחבר את זה לנושא הזה של לקנות חופש. אנחנו שומעים הרבה ומדברים על זה של לא לבזבז ולא לקנות סתם שטויות. אנחנו רוצים להרוויח הרבה כסף כדי לקנות חופש. מחבר הספר מתאר לנו כמה הוא רצה להפוך להיות משקיע כדי שיוכל להרוויח הרבה מאוד כסף, והוא חשב שככה הוא יהיה מאושר. וכשהוא הצליח לעבוד כמשקיע, הוא הבין כבר ביום הראשון למה הם מרוויחים הרבה מאוד כסף. זה בגלל שהם עובדים מאוד מאוד קשה, שעות הרבה יותר קשות ומרובות מרוב האנשים, ואומנם נכון, הוא הגיע למצב שבו הוא מתוגמל היטב, אבל מהר מאוד הוא הרגיש גם שהוא עבד לבוס שלו, שהוא חייב לעבוד כל שנייה. הוא מספר שאלו היו ימים של אומללות עבורו, והוא לא החזיק מעמד בעבודה הזאת יותר מחודש. אז מחבר הספר אומר לנו שחופש, לפחות עבורו, זה לקום בבוקר ולעשות את מה שאנחנו אוהבים, וזה לאו דווקא יהיה נגזרת של כמה כסף אנחנו מרוויחים. ובכלל, בניית עושר פחות קשורה לגובה השכר שלכם, והרבה יותר לשיעור החיסכון שלכם. אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על חיסכון כמה שנשאר לנו אחרי שאנחנו מפחיתים את ההוצאות שלנו מההכנסות שלנו. אבל האוסל מחבר הספר אומר לנו דבר כזה, החיסכון שלנו הוא כתוצאה ממשוואה אחרת. החיסכון שלנו הוא כתוצאה מהמשוואה הבאה. הכנסות פחות האגו שלנו. תחשבו איזה דרך מעניינת זה להסתכל על זה ככה. כמה מתוך ההוצאות שלנו הן באמת הכרחיות, וכמה מהן נועדו להעלות את האגו שלנו. אם תנטרלו את כל ההוצאות שקשורות לאגו שלכם, תוכלו להישאר עם שיעור חיסכון הרבה יותר גבוה. וזה מה שיכניס לכם הרבה יותר חופש לחיים. אנשים רבים משועבדים לתרבות הצריכה, וזה גורם להם להיות בעבודות שהם לא אוהבים, זה גורם להם להרגיש שהם נחודים במרוץ העכברים, וברגע שתשחררו את האגו, אתם תצליחו להוציא את עצמכם לחופשי. אז תשתמשו בכסף כדי לקנות חופש. אל תשתמשו בכסף שלכם כדי לקנות בית מפואר או רכב יקר. תשתמשו בו כדי לייצר לכם זמן. זה מה שיעניק לכם את המותרות שחפצים לא יכולים להעניק לכם. חופש יעניק לכם עושר באלף. עושר גבוה יותר מכל חפץ אחר. אז תשקיעו את הכסף שלכם כדי לייצר לכם יותר חופש עתידי. ותשאירו מקום לטעויות בדרך. אם אתם לא יכולים להיערך לטעויות, אתם תהיו בבעיה, כי יהיו טעויות בדרך, יהיו הפסדים בהשקעות שלכם, יהיו דברים לא צפויים, לא הכל הולך כמו שאנחנו מתכננים. הטעות הכי גדולה של אנשים זה לסמוך על המשכורת שלהם בשביל ליהנות מהוצאות בהווה, מבלי לשמור כספים לטובת העתיד ולטובת חירום. אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. אנחנו לא יודעים האם באמת יהיה לנו אפשרות לבזבז את מה שאנחנו חוסכים. זה נכון, אבל אנחנו חייבים להשאיר מקום לטעויות. אם יקרה משהו, האם יש לכם יכולת להמשיך לחיות ללא פגיעה כלכלית ממשית? זה מתחבר למה שאני תמיד מלמדת על קרן חירום וקרן בלטם. אנחנו חייבים ליצור לעצמנו רשתות של ביטחון. עכשיו, אם תבנו את זה נכון, אתם תוכלו לטעות חצי מהזמן ועדיין לצבור עושר. וכראיה, מחבר הספר מספר לנו סיפור נחמד של בחור בשם היינס ברגר, שהוא משקיע באומנות. ברגר הצליח לייצר קולקציה מדהימה של יצירות אומנות, הוא רכש כמות מטורפת של יצירות, אבל רק מעטות מהן באמת היו בעלות ערך גבוה. כלומר, ברוב הפעמים הוא טעה, אבל באלו שהוא כן צדק, זה היה בגדול. אם אתם רוצים להיכנס לעולם היזמות ולעולם ההשקעות, אתם חייבים להבין שהעולמות האלה פועלות לפי חוק פרטו. 80% ממה שתעשו כנראה לא יצליח, ורק 20% יצליח. אבל אתם צריכים שתהיה לכם תשתית כלכלית טובה שתחזיק אתכם גם בטעויות. קחו גם את וורן באפט לדוגמה. הוא היה בעלים של יותר מ-400 חברות לאורך חייו, רק בודדות מהן נשאו לו רווחים גבוהים ומשמעותיים. גם ארגונים וחברות מבינים את המציאות הזאת. אם תראו את כל הסדרות למשל שנטפליקס הפיקו, תראו שרק בודדות מהן הצליחו ממש. בואו נדבר רגע על פסימיות לעומת אופטימיות. בני האדם נוטים להביע יותר עניין בהודעות על אסונות ועל טרגדיות, אנחנו יותר נמשכים לכיוונים האלה. ולאורך ההיסטוריה, אם תסתכלו כמה נבואות שחורות נעשו לגבי עתיד האנושות, לגבי הבורסה, לגבי הכסף, לגבי נושאים שונים. אבל למעשה ברוב הזמן, העולם מעניק טוב לרוב האנשים, ולכן הגישה האופטימית היא הנכונה יותר. והמציאות מראה שאופטימיות עוזרת לנו, בני אדם, לייצר פתרונות לצרכים שונים. מכאן נובעת החדשנות. אז תהיו אופטימיים. ועוד דבר נוסף מאוד חשוב. אתם הולכים להשתנות לאורך החיים שלכם. אל תקבלו החלטות שאין מהן דרך חזרה. לעשות תוכנית כלכלית, זה לא משהו שעושים פעם אחת שגר ושכח, כי החיים משתנים, הכל משתנה כל הזמן, אנחנו כאנשים משתנים, העולם משתנה, ולכן אנחנו חייבים להיות דינמיים. כשאתם מקבלים החלטות בהווה, תחשבו על ההשלכות העתידיות שלהם בעתיד. אתם לא רוצים בעתיד שיהיו לכם חרטות על דברים שעשיתם או לא עשיתם בעבר. הסופר נותן לנו דוגמה של חבר ילדות שלו, שבמשך שנים חלם להיות רופא והשקיע מאמצים מאוד מאוד גדולים והרבה כסף, הרבה שנים של חתירה למטרה הזאת עד שבסוף הצליח. ולפני כמה שנים כשהוא פגש את אותו חבר, התברר לו שאותו חבר ממש מצטער שהוא בחר בקריירה הזאת, שהוא מרגיש שזה ממש נורא עבורו. אז מחקרים מראים שאנחנו כאנשים משתנים, וזה כמובן ישפיע על המטרות והשאיפות העתידיות שלנו. וכך החלטה שהייתה נראית נכונה בעבר, נראית כטעות נוראית בעתיד. אז תימנעו ממחויבויות כלכליות שלא תוכלו לעמוד בהן, מחויבויות כלכליות שתתחרטו עליהן. למשל, אני רואה הרבה אנשים שקונים דירה מעבר ליכולת הכלכלית שלהם. הרעיון היה נראה להם טוב באותו רגע, באותו זמן אמת. אבל בהמשך, פתאום הם מגלים שהם לא יכולים לעמוד בעומס ההוצאות. יש גם את הצד ההפוך, אנשים שחושבים למשל שהם לא יצליחו לעולם לקנות דירה, אז הם פשוט מבזבזים את כל הכסף שלהם, אומרים, בשביל מה? מה יש לנו לחסוך? גם ככה אנחנו לא נצליח להגיע למה שאנחנו רוצים. אז בואו נחיה את העכשיו, את הכאן, את ההווה, ולא חוסכים כסף לעתיד. ונחשו מה? רובם הגדול כן יגיעו לעתיד. הם יחיו עד גיל 90 ויותר, אבל הם יחיו בהישרדות כלכלית מידית. אז אנשים חושבים שהם לא השתנו לאורך השנים, אבל אנחנו כן משתנים, ובעוד 10 שנים אתם תהיו שונים ממה שאתם היום. אל תעשו פעולות כלכליות על סמך דעה שאתם מחזיקים בה היום, והיא יכולה להשתנות בעוד 10 שנים, ואז כבר יהיה מאוחר מדי. ותזכרו, לכל דבר בחיים יש מחיר, אבל לא תמיד אנחנו מבינים מה המחיר. כדי להיות בעצמאות כלכלית, אנחנו צריכים להבין מה המחיר הנדרש, והאם אנחנו מוכנים לשלם אותו. דברים נראים קלים בתיאוריה, אבל זה לא ככה במציאות. כדי להיות משקיע מצליח, אנחנו צריכים לשלם את המחיר, לא רק בכסף, על השכלה מתאימה, ועל יועצים לאורך הדרך, ועל השקעות שאולי נפסיד, אלא גם בפן הרגשי, בחששות, בחוסר יציבות, בספק, באי ודאות. האם אתם מוכנים לזה? תנודתיות וחוסר ודאות זה חלק מהדרך להצלחה כלכלית כמשקיעים. אנחנו צריכים לקבל את הדרך הזאת ולהיות מוכנים לשלם את המחיר. אם אתם רוצים מטרה מסוימת, תבינו מה המחיר שנדרש לשלם ושלמו את זה. הגענו לסיום. וכדי שזה לא יהיה עוד משהו שרק שמעתם ועבר לידכם, תחשבו על הדברים ותחליטו עם מה אתם יוצאים מכאן. מה הדברים שאתם הולכים לעשות אחרת כדי שתוכלו להצליח כלכלית? האם אתם הולכים לשנות את דפוסי הצריכה שלכם? האם אתם הולכים לשנות את הדרך שבה חשבתם על צבירת עושר? האם אתם הולכים לוותר על האגו? האם אתם מוכנים לשלם את המחירים? האם אתם הולכים להשקיע כסף בהשכלה הפיננסית שלכם? ביועצים שיראו לכם את הדרך שהכי מתאימה לכם? מה אתם הולכים לעשות היום? מה אתם הולכים לעשות מחר? מה אתם הולכים לעשות השנה? מי מכם שעוקב אחרי תקופה, וכמובן הלקוחות שלנו, הדברים האלו לא חדשים עבורכם, אני יודעת, אלו הם ממש עקרונות יסוד שאני אימצתי כבר לפני שנים רבות, ומדברת עליהם הרבה, ולכן מאוד מאוד הזדהיתי עם הספר הזה. ואני אשמח שגם אתם תכתבו לי עכשיו בתגובות, מה אתם לוקחים מכאן? למה התחברתם יותר? למה פחות? אני ממש אשמח לקרוא ולהגיב. ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם כאן. אם אהבתם ועוד לא עשיתם לייק, מוזמנים לעשות את זה, אני מאוד אעריך את זה. ותשתפו אחרים כדי שגם הם ייהנו מהתכנים האלו, ותעזרו גם להם לצמוח אישית ופיננסית. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.